ערב טוב, אנחנו נמצאים ביום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת אחרי מות קדושים. אנחנו בשבת לנו הקרובה, י' באייר יהיה יום היורצייט של מרנן ורבנן, שר בית הזוהר, קדוש ישראל, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיא ספרי, מקים השושלת. במוצאי שבת יש הילולה, עכשיו, ממש ברגע זה יש הילולה לכבודו בבית הרמח"ל, ובמוצאי שבת האדמו"ר בירושלים, הרב נתנאל, עושה גם כן הילולה לכבוד פטירת הסתלקות הצדיק הגדול הזה שכתב את היכל הברכה וזוהר החי, ועוד הרבה 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 דברים גדולים ועצומים שאנחנו בקושי מבינים אפס קצהו של דבריו העמוקים. כבר דיברנו עליו גדולות, רק נזכיר שכבר מגיל שהוא נולד ראו עליו, ובגיל שלוש כבר היה בעל רוח הקודש ממש. שהיו באים לבקר אותו בתור ילד, כל מי שנכנס הביתה הוא היה אומר לו כל מה שהוא חטא, כל מה שהוא עשה. הדוד שלו, הרבי מזידיצ'וב, אמר לו שככה אי אפשר לעבוד את הקודש ברוך הוא, כזה כוח כבר במתנה, ולכן צריך לעמול. והוא מבקש ממנו שייתן לו רשות שיקח לו את זה, והילד הקטן לא מסכים, אלא בתנאי שהוא יבטיח לו שהוא יחזיר לו את זה, שהוא יגדל. ואכן זידיצ'וב מסכים ולוקח לו את הסגולה הגדולה הזו. אבל לפני כן ראוי להזכיר שזידיצ'וב בעצמו היה בא כל שבוע אליו כשהיה קטן, היה נותן לו איזה כמה פרוטות כסף שיגלה לו מה הוא יודע. זידיצ'וב היה ידוע גם כן כבעל רוח קודש גדול, איש צדיק וקדוש. אז היה בא להתייעץ עם הילד הקטן הזה, המהרי, רבי יהודה יחיא אייזיק, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיגן עלינו ועל עמו ישראל.
אמן.
אני לכבודו רוצה אולי לקרוא לבריאות מה שכתב הסבא קדישא המהר"י בפירוש שלו על מסכת אבות. יש משנה בפרק א', המשנה הראשונה, בסוף המשנה כתוב: הם אמרו שלושה דברים אשר כנסת הגדולה הביאו מתונים בדין והעמידו את המילים הרבה ועשו סייג לתורה. אומר הסבא קדישא, מה זה עשו סייג לתורה? אף על פי שתדין הכל לכף זכות, יש חובה עלינו לדון כל אדם לכף זכות. אבל אף על פי כן, כשתראה אנשים פרוצים באיזה עבירה, בכל זאת יש אנשים שעוברי עבירה, ותראה אותם מקין ועונשין שלא מן הדין, צריך, למרות שאתה צריך ללמד זכות, אז אם הם פרוצים בעבירה צריך לתת להם עונשים. אז איפה לימוד הזכות? לעשות סייג לתורה. פה החובה לעשות סייג לתורה גובר ומקים אותה. וכן צדיק הדור בזמן הזה. כלומר, בכל זמן וזמן יש חשיבות לעשות סייג. אנחנו נדבר היום על הסייג. מה פה הוא סייג? סייג זה גדר. סייג זה הרחקה. אני תמיד אוהב להשתמש במשל שלקוח מן החיים שלנו, שאני בטוח שכולם פגשו את זה איפשהו בחיים. כשהולכים לטייל בארץ, מוצאים את זה הרבה יותר, כשהולכים צפון, דרום, מזרח, במערב עוד לא, אבל בגבולות המדינה, עם אויבים, יש שדות מוקשים. כדי שיגנו. שאם חד ושלום מישהו יבוא, שכבר שם ישלם את המחיר של הרצון שלו לפגוע בישראל. אבל כדי שלא כל אחד ייכנס לשם, אלא מכיוון של האויב זה פתוח, אבל מכיוונים אחרים לא, אז עושים גדרות. ועל הגדרות עולים שלטים גדולים, זהירות מוקשים. אבל אם פעם מישהו בעל מחשבה מבין שכשאתה הולך את הילד ופתאום אתה רואה גדר שכתוב עליה זהירות מוקשים, אבל אם האדם יעיין טוב יראה שזה לא בדיוק גדר שאי אפשר לעבור, לפעמים זה כמה מוטות עם איזה חוט אחד שאתה יכול להתכופף ולעבור. אז איזה מין זהירות יש פה? הזהירות היא ההזהרה, כי שם אין מוקשים. אומרים לך תיזהר, זה מוקשים לפניך. עכשיו אם אתה טיפש ואתה ממשיך ללכת פנימה, אתה מוצא גדר יותר מסובכת עם שלטים יותר גדולים וכתוב זהירות שדה מוקשים, עצור אל תעבור. אם אתה טיפש עם תעודה ואתה עובר, אתה מגיע לשדה המוקשים ששם יש גדר שכבר באמת מסובך, צריך לחתוך ולעבור, ואם גם שם עברת אז מה הפלא שאתה עולה על מוקש. כלומר הסייג תפקידו להרחיק הרחקה גדולה ממקום הסכנה, זה סייג. עכשיו צריך לשאול שאלה, למה אני עושה סייג בכלל? אז הסברנו לפי המשל שעל מנת שהאדם בגלל טבעו הסקרן הרפתקני שהוא אוהב לבדוק דברים, אז לפעמים הוא עושה דברים חמורים שעלולים להביא אותו לידי סכנה, אז אני מקדם את פני הסכנה. מצוות המעקה שהתורה אומרת שצריך לשים מעקה על הגג, אז יש שם פסוק מאוד מעניין שמוזר, כתוב שלא ייפול הנופל ממנו. מה זה הנופל? הוא כבר נפל. מה זה ייפול הנופל? צריך להיות כתוב לבוא ליפול מישהו. אבל אם אתה שמה, לא שם מעקה, ממילא אתה גורם לכך שהוא כבר נופל. כלומר אתה צריך מראש למנוע. לדוגמה, אנחנו הורים לילדים או סבים לנכדים, יש לנו ארון תרופות בבית וכולנו ברוך השם שלא נזדקק, אבל נכון, זה פלטר, זה אקמול. האם הארון הזה נמצא רחוק מידיים של ילדים? האם הם יכולים לגשת לקחת לבד? אם כן זה מסוכן מאוד, סכנה, יש שם תרופות מסוכנות ילדים. כלי ניקיון בבית שחלקם יכולים להזיק לבריאות, האם כל אחד יכול לפתוח את הדלת ולקחת, או שמא זה מוגן בצורה כלשהי? ההגנה זה הסייג. האדם צריך להימנע ממצב שבו הוא נפגע ורק אז הוא מבין שהוא היה במקום סכנה. זה מטרת הסייג. כלומר מטרת הסייג למעשה בחיים זה להרחיק את האדם מן הסכנות. לכן למשל המפסקי השקעים שיש לנו בקירות, אז אם אדם שם יד על שקע פלסטיק לא יקרה לו כלום, כי המגעים הם יותר פנימיים, אבל אם הוא יחטט בפנים הוא ייפגע. אבל אם יש ילדים אז צריך למצוא, יש כל מיני מגינים כאלה שסוגרים את השקע, יש מין פלסטיקים שדוחפים פנימה והילד לא יכול לשחק עם זה, או שזה מסתובב, כל מיני פטנטים, אבל שילד קטן שאין בו דעת חז ושלום לא יכניס את עצמו לסכנה, כי כבר שהוא נפגע זה כבר פגיע. בפרשה שלנו כתוב בפסוק דבר מעניין, כתוב בפסוק ועשו משמרת למשמרתי, כך אומרת התורה, נקרא את זה בפנים. אומרת התורה בפרשה שלנו יש עניין לעשות שמירה לשמירה. לחמות. ומה העניין של השמירה אחר השמירה? אם אני שם שומר, ומה צריך עוד שומר? אז יש לי שתי אפשרויות. או שהשומר הראשון, אני לא סומך עליו, אז אני צריך שומר נוסף. או שהשומר השני, אני לא סומך עליו, אז אני שם שומר, פנימי יותר. אבל אם אני צריך שומר לשומר, אז יש לי בעיה. גם אני צריך לשים משמרת למשמרתי. רוצה לראות את הפסוק. בפנים. הנה. אומרת התורה, כך, אני אקרא כמה פסוקים לפני, זה במפטיר של אחרי. רימות. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוך החיים. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ. ולא תקיע הארץ אתכם ותמעכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה מנחתו הנפשות העושות מקרב עמם. ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לבניכם ולא תטמעו בהם אני השם אלוהיכם. כלומר למעשה הקדוש ברוך הוא אומר רבותיי ישנם מצוות איסורים שאני ציוויתי והעובר עליהם מכניס את עצמו לסכנה גדולה מאוד עד ונחרטו הנפשות. כלומר עד כדי עונש קרת. עכשיו, אז מה זה שמרתם את משמרתי? אומר האדמו"ר שהכוונה זה כוונת המשנה, שיעשו סייג לתורה. זאת אומרת משמרת למשמרתי. ומה זה המשמרת למשמרתי? הרי התורה לא עושה את המשמרת למשמרתי. התורה עושה רק את המשמרת. התורה מצווה את האדם לשמור. כלומר זה הסייגים שתקנו רבותינו זיכרונם לברכה. מה שאנחנו קוראים מצוות דרבנן. תורה שבעל פה. ואנחנו מכירים לצערנו הרב את הסגנון של טוב נו זה דרבנן. דרבנן לא נורא. נכון זה החמרה של דרבנן. ואנשים נוטים להקל במצוות דרבנן. לא לחינם חז"ל אמרו שמי שעובר על דברי חכמים ישכן הוא נחש. כן? כלומר פורץ גדר ישכן הוא נחש. אז מה קורה לנו? למה אנשים באופן טבעי יותר מוצאים קולות בדרבנן? אבל זה גם דרך הפסיקה, אנחנו יודעים, גם בגמרא, פשע אסור הוא הפשע יתיר. יש מקום, אבל צריך להיזהר, לא לפרוץ את המשמרת. כי הם בגדר לשמור את המצוות לבל יהיה מי שיקשל בהם. המטרה של הסייגים שחכמים הכניסו במצוות, זה למנוע את הכישלון, זה למנוע את המצב שאני דרכתי בשדה המוקשים. לכן, הם ישימו גזרות לפני, שאם אני לא אשים לב, אני אתקע בגדר. הראשונה. מה יקרה? אני אקבל שריטה. אבל אני אצא חי. שלם. זה לא נזק גדול. וזוהי בחינת הירד והרשם. רבותיי פה אומר האדמו"ר דבר גדול. מי שחשב שבהקפדה על מצוות דאורייתא, הוא זה שנקרא ירא דבר השם, כי זה דבר השם. התורה לא, התורה שבכתב זה דבר השם. אז אני מקפיד במצוות דאורייתא. אז אני ירא. אומר לנו לא. בשום פנים ואופן לא. מי שירא את דברי חז"ל, הוא הקרוי ירא דבר השם. ולא מי שמקפיד על דאורייתא, אלא מי שמקפיד על דרבנן ונזהר בדרבנן. ולמה? מה ההיגיון שבזה? כי עד ימי אנשי כנסת הגדולה לא היו עושים סייגים וגדרים לאסור את האיסור. ראינו עכשיו במשנה. מי אומר לראשונה ועשו סייג לתורה? אנשי כנסת הגדולה. לפני כן היה רק מצוות דאורייתא. לא עשו סייגים. כיבוד המצוות שכתוב בתורה. כי תורה שבעל פה עדיין בזמן אנשי כנסת הגדולה הייתה או לא הייתה? הייתה או לא הייתה?
מה?
תורה שבעל פה. הייתה בוודאי. כי ניתנה בסיני. היא הייתה בוודאי. אבל לא גזרו סייגים. לא אמרו ככה, אמרו עשו ככה וגמרנו. נכון שקיימו מצוות. ונכון שקיימו את מה שלמדו במשנה ובגמרא. אבל עדיין לא הייתה התפתחות כמו היום. אבל לא קבעו את זה כסייגים. הלכה, לא סייג. ולכן, עד שרבו הנכשלים בדברי תורה, ראו שאנשים בסופו של דבר מגיעים לאיסורי דאורייתא ממש. מתוך זה שלא היה מה שיעצור אותם. כלומר, אם האדם חטא, הוא חטא ישר בדאורייתא. לא היה גדר או מכשול לעצר אותו לפני שהוא עובר על דברי התורה. משל למה הדבר דומה? משל דומה למלך שיש לו שרים ממונים, לא מושחתים, שרים נאמנים. והם ממונים כל אחד על איזה מחוז אחר. אז המלך גוזר את הפקודות שלו כלליים לכל שר ושר ועל המדינה, אבל כל שר ושר במחוז שלו הוא גוזר גזרות הנוספות, כדי שגם הוא לא יהיה בנעמד יחיסופה מול המלך. אז הוא צריך גם כן להוסיף משלו. עכשיו, היה היום, והיו שני אנשים. אחד עבר בדרך, ראה תמונה של השר, היה מרוגז עליו, ירק עליו, סטו על התמונה. האחר הלך ו... ראה התמונה של המלך, ירק על התמונה של המלך. מה לעשות? האנשים מרוב רוגז לא שמו לב שיש חיילים שעומדים שם. תפסו אותם. הביאו אותם למשפט. אז האדם שנשפט לפני המלך נגזר דינו למיטה. האדם שירק על התמונה של השר נשפט לעבודות בבית השר, לעבדות לתקופה מסוימת. התחיל לצעוק. תחיל לצעוק. האדם שיצא למוות. מה זה? איזה עיוות הדין. אמר לו המלך, תראה את ההבדל. אותו אדם שירק על התמונה של השר, הוא ירק על התמונה של השר. אז יש לו משהו אישי מול אותו שר. אבל לידו עמדה תמונה שלי גם. הוא לא ירק על התמונה שלי. הוא הוציא את כעסו על השר. אז הוא... מול השר, משלם את המחיר. אבל אתה שירקת על תמונתי שלי בפרסיה, חד אינך למות. כי אין דרך חזרה. ביזית את המלך. כאשר האדם עובר על איסור דרבנן, הוא לא עובר על איסור דאורייתא שהוא חמור, בעצם מאותו תורה שניתנה מסיני, בכתב. ולא שקדושת מצוות דרבנן פחותה, כי שורשם של מצוות דרבנן, לא תסור מכל אשר רוחה ומדאורייתא, אבל בכל זאת, זו מדרגה אחרת. כי התורה נתנה רשות לרחמים לעשות סייגים. אז אינו דומה גזרה של המלך לגזרה של שר. ולכן רחמים על מנת להרחיק את האדם מן העבירה, שאם חס ושלום הוא כבר עובר עבירה, אז זה יהיה עבירה דרבנן, שלא יהיה במצב של קראת, כי על עבירות דרבנן אין דין קראת. אז יש הבדל, כדי להציל את האדם שלא חד ושלום ייקשל בגדול. לכן ראינו שבימי כנסת הגדולה רבו הנכשלים בדברי תורה ממש, ותקנו לקדש עצמם במותר להם. כלומר, גם מתוך מה שהיה מותר הם הוסיפו כדי להרחיק. דוגמה, מותר לאדם לאכול, מותר לאדם לשתות יין. באו חכמים אמרו, רגע. תשתה יין אבל לא להשתכר, תאכל אבל לא סתם לתאבון, מותר לך לאכול, אבל אל תנהג כמנהג רומא, שאותם רשעים היו אוכלים, וכשביתנה מלאה היו מוציאים ומתחילים מחדש. סתם, בהמה, אז מותר לאכול, עשו סייג, זה לא. אמרו, אל תלכו עם בגדים בצבע כזה וכזה, כי זה מזכיר את הלבשות של הגויים, את הפריטות של הגויים. מותר לי להתלבש. לא הייתה מניעה להתלבש עד בכל צבע שלא יהיה. עד החורבן. עד הפריצות של בנות הגויים, שראו שהן הולכות עם צבעים שמושכים את העין. אמרו, זה לא. אין איסור מדאורייתא לזה. אלא דרבנן הרחיקו אותך. משום שאם אתה תלך באופן הזה, הסיכוי גדול שגם תפרוץ. ואז אתה עובר על איסורים דאורייתא. לכן, מכאן, מי שמקיים את דברי חז"ל ומקפיד בהם, זה דבר גדול ומשובח. למה? משום שקיום המצוות מדאורייתא, רבותיי, ופה זה דבר שמזעזע. אין בו מספיק כדי להראות יראת שמיים. ואין בו מספיק להגיד שירא אלוקים הוא. כי האדם לא נזהל להרחיק את עצמו ממה שאסר עליו הקדוש ברוך הוא, כדי שחד ושלום לא ייקשר. כלומר, בדרך ההיגיון היה שגם ללא הסייגים של רבותינו, משום כבוד הקדוש ברוך הוא ויראה ממנו, האדם היה צריך להמציא בעצמו גדרים כדי להתרחק חד ושלום, ששמה אולי אפילו בשוגג הוא יעבור על דברי המלך. אז אנחנו רואים שהאדם לא עושה את זה. אז אם הוא לא עושה את זה, זאת אומרת שאין לו יראת אלוקים, הוא לא ירא השם, גם אם הוא מקיים את המצוות דאורייתא, כי הוא לא עושה שום דבר כדי חד ושלום למנוע המצב אפילו בשוגג. והנה אנחנו רואים במציאות בעין שגם מי שעושה את המצוות, אדם עושה מצוות, אלא שאינו חושש לסייגים וגדרים ורבנן, גם אם מוטב בעיניו לעשות מצווה פלונית, למשל, כן? גזרו נטילת ידיים לסעודה, שלמה ובית דינו, בתורה לא כתוב, שלמה ובית דינו גזרו נטילת ידיים לסעודה, כן? בואו, מסכים, נוח לו עם זה, נחמד, זה לא נורא, אפשר. מה הוא עושה במקום שאין לו מים? והוא לא במרחק של מעבר ל-70 דקות נסיעה. רבע שעה, חצי שעה של נסיעה. הוא לוקח ניילון, ניירות, אוכל. הרי כתוב מפורש שזה עד 70 דקות שיחכה. לא, הוא לא מחכה. אדם כזה יכול להגיע למצב שמה הוא עושה, רבותיי? יוכל בלי נטילת ידיים, בקלות. ואם יוכל בלי נטילת ידיים, מסופר ידוע, הוא מסופר על הסיפור בגמרא, על אותו בעל קרצ'מה, מסעדה, שהיה מוכר לגויים ויהודים, בימי הרומים. עכשיו הוא איך היה יודע, היה לו במטבח שני סטים, סט כשר, סט טרף. עכשיו היהודים היו מתלבשים כמו הגויים, לא יצא, לא היה סימנים. אז יכול להיות שמי שהיה לו סימונים, היה מחביא אותה, היא היה מסוכן אז. זקנים היו לה הרבה. והיה נכנס מישהו למסעדה, הוא היה מסתכל. אם היה רואה אותו ישר יושב לשולחן, מתחיל ללעוס, היה מגיש לו טרף. חזיר. היה רואה אחד בא, הולך בפינה, נותן לי ידיים, כאילו רוחץ אותם, מדכלוך. היה הולך, אתה לא אוכל קשה. והיום נכנס יהודי אחד שהיה מזלזל במצוות דרבנן, מזלזל, נכנס, התיישב, התחיל לאכול לחם. אותו בעל מסעדה ניגש, הביא לו מנת בשר, מרק, אכל, גמר, מחיר. הוא אומר לו, תן לי 100 זוז. אומר לו, מה 100 זוז? אני יכול לך אתמול אחד 50. אבל אכלת חזיר היום, יקר זה יקר. אמר לו, אני יהודי, אני יהודי, אכלת אותי חזיר. אמר לו, אתה יהודי, טיפח רוחך. אתמול נטלת ידיים, אז הבחנתי. היום, הלכת ככה. הנה, אכלת חזיר, עבר לסעוד אורית. בקלות. כלומר, ברגע שהאדם לא שומר על המצווה דרבנן, לפעמים הוא עושה אותה, לפעמים לא. הוא גם יגיע למחסום שהיא הייתה נועדה לחסום. היא גורמת למעצור לפני מעבר על דברי תורה. ובעובדות, בחיים שכל אחד יבדוק, כמה הוא קרוב לעבור על איסורי תורה בדברים שהוא משמיט את הגדר, מקפל אותה, מוריד אותה. לכן, אמר האדמו"ר, כי מי שלא נזהר להרחיק עצמו ממה שאסר עליו השם יתברך, כדי שלא ייכשל חלילה אפילו באונס. על כן אמר הפסוק, פורץ גדר ישכן ונחש. עד כמה מסוכן הדבר הזה, כי הגדר נועדה למנוע ממזיקים להיכנס. מזיקים גשמיים, מזיקים רוחניים. ואז ממילא הנשיכה הזו, רבותיי, חשוכת מרפא לנפש. זה לא זה כמו נשיכה שיש לה רפואה, כי זה לא נשיכה בגוף. זו נשיכה בנשמה. וכיוון שאדם עבר עבירה, אומרת הגמרא, ושנה ושילש בה, נעשית לו כיתר, הגמרא מיד קופץ, אומר, מה זה היתר? מי יתיר לו? לא, הוא יתיר לעצמו. אז הוא כבר, די, בשבילו, זה דבר שמותר. ועל זה חז"ל אומרים, זה העבירות שאדם דש בעקביו. מה זה דש בעקביו? ברוב שהוא רגיל בהם, הוא בכלל לא רואה שזה עבירה. הוא רגיל ככה. תרגל. אחת הדוגמאות, אנחנו רואים אצל הילדים. ילד שלא רגיל ללכת עם ציצית, כל מה שהוא לא בן מצווה, הוא לא מחויב. לא מחויב. האמת היא שמדין תורה, גם מבוגרים לא חייבים. אין חובה ללכת עם ציצית. מדאורייתא, רק אם יש לך בגד ארבע כנפות, אתה מחויב בציצית. אבל אם אין לי בגד ארבע כנפות עליי, אני פטור בציצית. זה פשוט. זה אפילו לא נושא למחלוקת. אלא שחכמים רצו לזכות את האדם ולהרחיק אותו ממצב שמא בטעות הוא ישים עליו בגד ארבע כנפות והוא רגיל לא לשים ציצית, אז הוא לא ישים בזה ציצית גם כן. או שהוא יתעטף באיזה בגד שיש לו ארבע כנפות, צעיפים, יש צעיפים כאלה ששמים אותם על הצוואר עם ארבע כנפות. צריך לראות אם יש איזה מידה של בגד שמחויב בציצית. אבל אם זה בגד גדול, אז הוא חייב בציצית. הוא לא רגיל לזה, התעטף בבגד ארבע כנפות, בלי ציצית, עבר על איסור דאורייתא. אמרו, אנחנו נחייב שכל יהודי ישים עליו ציצית. נרגיל אותו ללכת עם ציצית. ואז ממילא, כל בגד של ארבע כנפות, בראש שלו ישר יהיה מה? ציצית. חז"ל. זה בדיון בגמרא. וככה כתבו שחיבו, חז"ל קיבלו עליהם, על ישראל, שילכו עם ציצית. זאת אומרת שחיוב של ציצית ללכת, מה בא? כדי למנוע ממך מצב שמא תעבור על איסור דאורייתא, של בגד ארבע כנפות ללא ציצית. ועד כדי כך הקפידו שנסתכל שבחליפות של לובשים, שומרי תורה, המקפידים שמאחור יהיה שני צדדים עם עיגול, כי אחרת זה ארבע כנפות ממש. אז עושים עיגול מאחורה, ואז יש רק שני כנפות מקדימה ופטור מציצית. אבל אם לא היינו רגילים לזה, היינו הולכים בטעות חליפה, אתה שם עליך, ארבע כנפות, איסור לא ראית. זה דברים הפשוטים, אנחנו לא מדברים על הדברים החמורים. הדברים הפשוטים של יום יום. כלומר, הסייגים של רבנן באו להציל אותנו ולהרחיק מפגיעת בנפש, בנשמה, מהאיסורים החמורים של התורה. לכן פורץ גדר ישחד ונחש, ככה הגמרא אומרת בתלמוד, בעבודה זרה, של הנשיכה הזו, אין תרופה. יש תשובה, כן, אבל עד אז, האדם מסכן. הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. לכן, בהיות תקנות רבותינו, זיכרונם לברכה, שורש ועיקר, כמו שהמדרש אומר, על הפסוק כי טובים דודיך מיין, תשמעו דברים עצומים ונוראים ונפלאים. אמרה כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ערבים עלי דברי דודיך, שהם חכמי ישראל, מיינה של תורה. אתם תופסים? כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על התורה שנתת לנו, אנחנו אוהבים יותר את רבנן. מה שרבנן נתנו לנו. שומו שמיים, איך אפשר להגיד זה לקדוש ברוך הוא? יש לך תורה נפלאה, שמשה רבנו עולה לרקיע, המלאכים אומרים, מה פתאום אתה נותן תורה לבני אדם? ומשה רבנו שם, כל מה שהמדרש מספר, הוא מוריד את התורה לכאן לאחר מאבק. רציונלי, הגיוני. ומה אומר כנסת ישראל? יש דברים יותר יפים, יותר טעימים. אנחנו אוהבים את אלה. דברי רבותינו. דברי חז"ל. אז אם ככה, צריך להבין היטב איך דברי רבותינו ערבים יותר מדבריו של הקדוש ברוך הוא. והדבר הנוסף, מה זה יינה של תורה? שהמדרש מדבר עליו. יש פה שני דברים. דברי השם ויינה של תורה. בואו נעשה רגע קפיצה. כשהקדוש ברוך הוא בהר סיני אומר, אנוכי השם אלוהיך שרוציתיך מארץ מצרים ולאלך וכו'. למעשה זה דבר השם. המכתב חרוט על הלוחות. דברי השם מצומצמים ומרוכזים בעשרת הדיברות. כולם. אמרנו כבר שהסבא הקדוש המערי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב על כל עוד ועוד ועוד, בדיוק איזה מצווה יש שם. תרי"ג מצוות. כל שורש המצוות שם. מצוות דרבנן, דאורייתא. תרי"ג מצוות. אבל רבותיי, מה זה דבר השם? דבר השם, הוא מתחיל בבראשית. ואנחנו יודעים שבראשית מחולק אלה שני מילים. אני זוכר, למדנו את זה רבי עזרא שלשום. בית וראשית. בית, שניים. וראשית. שני דברים התורה רוצה למד אותנו בפתיחה. יש שני דברים. אחד, זה אנוכי השם אלוהיך. השני, שזה בראשית של כל דבר. זה דבר השם. אבל רבותיי, התורה בהיותה קודש, קודשים, כי אורייתא וקודשא בריך הוא, זה אחד, כי כל האותיות של התורה זה צמצום של אורות של הקודש ברוך הוא, של האור אינסוף. לכן לא יכול להיות שמי שעובר על דברי תורה לא ינזק. לא ייפגע מיד. כי באמת מן הדין, אדם חטא בדברי תורה, צריך מיד למות. ידוע מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא שאל מספר, נקרא לזה גורמים, הנפש החוטאת מדינה. ואין שם הרבה התלבטויות. הנפש החוטאת היא תמות. מה זה? איך אפשר? איך אפשר לעבור על דברי המלך ולהישאר חי? עד שהקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, הבנתי, אבל אני, יש לי מידת הרחמים, שעשה תשובה ונסלח לו. כלומר, באמת מעיקר הדין, אין מקום לאדם חוטא להמשיך לחיות. לפי זה, כולנו מתים. כלומר, יכולנו להיות חיים, אבל הגיל הכי מאוחר של בן אדם היה 13. היה מגיע לבר מצווה, בתפילת ערבית הראשונה של הבר מצווה, חשב מחשבה אסורה בפסוק הראשון, זהו, נגמר, למחר אין מסיבה. זהו. אבל אנחנו רואים במציאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים ארוכים, חיים של ברכה, חיים של עושר וכבוד, חיים של בריאות, עד 120, כי הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, אבל היות ואני המלך, אז גם אני גוזר אחרת, שיעשה תשובה. ולכן הקדוש ברוך הוא ממתין לו, לאדם, עד שיעשה תשובה, כי לא יחפוץ במות המת. אנחנו רואים את זה בתפילה. כי בשובו מדרכו, וחיה. אתם שמים למה אמרנו? כי לא יחפוץ במות המת, הוא כבר מת. כי באמת הוא מת. הוא לא חי כבר, זה רק הגוף חי. אבל מעניין הנשמה, הוא כבר מת. אז זוהר הקדוש כותב שאדם חוטא, לא עלינו, שיעשה תשובה מהר. כי כל זמן שהוא לא עושה תשובה על אותו חטא, הקדוש ברוך הוא רחוק ממנו. הקדוש ברוך הוא לא שומע על תפילותיו. הקדוש ברוך הוא לא שומע ממנו כלום. הוא רחוק. ולכן עד כדי כך, אנחנו יודעים שמספיק שהאדם מהרהר תשובה, זה כבר תהליך תשובה. כבר נפתח הפתח. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. תרהרו תשובה. זה חור קטן. זה בכלל לא סוף הדרך. אבל ברגע שפתחת לי את זה, נפתח לכם פתחו של עולם. כי כך גזרתי. אבל, כי לא יחפוץ במות המת, כי האדם מת. לכן, זה מה שנקרא דברי תורה. שכנסת ישראל עומדת לפני קודש הבריחו ואומרת לו, מה טובים דודיך מיין, שהערבים עליי דברי חכמים יותר מדברי תורה רבותיי, זה לא לגריעותה, כמו שחשבנו. אלא זה מעלתה של כנסת ישראל שאומרת לקדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים בדברי חכמים, אתה יודע למה? כי הם אלה שגורמים לנו להתרחק מלעבור על דבריך. הם הסייג שלנו. הם השמירה ועשו משמרת למשמרתי, ושמרתם את משמרתי. זה משום גודל וקדושת המצוות שלך. לכן הם עריבים עלינו. כי הם נותנים לנו את המתיקות שבחיים שחז ושלום לא נעבור על דבריך. לכן כנסת ישראל יכולה לומר כך לקדוש ברוך הוא. כי לכאורה בפשטות של המדרש, איפכא מסתברא, שאנחנו מעדיפים את דברי חז"ל. כן, כי הם מרוממים את דברי התורה. לכן הם חביבים עלינו יותר. והדבר הנוסף שצריך להסביר, מה זה יינה של תורה. אנחנו יודעים, לא מזמן חגגנו, ואמרנו שנכנס יין, יצא סוד. יש מעלה ביין, ויש גריעותה ביין. תנו שחר לעובד, כך אומר הפסוק. אדם לא עלינו חד ושלום, היה נידון למוות, היו נותנים לו לשתות יין, עד שדעתו הייתה מתבלבלת עליו. שלא יראה את תהליך המוות שלו. שלא לייסר אותו, ברר לו מיטה יפה. אתה כבר הורג אותו, לפחות שתהיה מכובד, כי צלם אלוקים. היו משקים אותו ביין, עד שדעתו הייתה מתבלבלת עליו, אז הוא לא יודע, כך, לא שום דבר. זה גריעותה. מצד שני, ויין ישמח לבב אנוש. כלומר, יש שני קווים בלימוד התורה. שני קווים בקיום התורה. זכה, נעשה את לו שם חיים, כך אומרת הגמרא. לא זכה, הפוך. ויש שאלה גדולה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שמאותו דבר יש גם וגם? מילא תגיד דברים מעורבים, אבל שני הפכים, אחד יחיה, אחד ימות, מאותם דברים. הגמרא מסכת חגיגה דנה על כמה דוגמאות בחיי העולם היהודי שהיו גדולי עולם ופתאום התהפכה שלייתם על פניהם והפכו להיות כופרים גדולים. אחד מהם זה האחר, מה שאנחנו מכירים, אלישע בן אבויה האחר. רבותיי, אני לא כל כך מתפעל מגדלותו לפני שהוא חטא. ארבעה נכנסו לפרדס. חבורה עצומה ונורא, רבי עקיבא, בן זומא, אלישע, ורבי חייא, אני חושב. רבי? בן עזאי. כן, רבי, בן עילאי.
בן עזאי.
נכון, סליחה, טעיתי, בן עזאי. כולם נפגעו חוץ מאחד, רבי עקיבא. כולם נפגעו. אחד מת, אחד דעתו השתבשה עליו, ואחר. ויש להבחין בעומק. מה ביניהם? מה קרה? למה זה השתתה? למה זה מת? למה זה כפר? לכאורה, הכי טוב היה למי? זה שמת. זהו, הלך חיי עולם הבא. מבין השלושה. זה שהשתתה מסכן. זהו, היה תלמיד חכם, ראש ישיבה, עצום בתורתו, שיכול היה להגיע לפרדס. עלה על יד נשמה למעלה. ראה את כיסא הכבוד. ופתאום הפך להיות שוטה הכפר. אחד כזה שיכולים לזרוק עליו אבנים, והוא בכלל לא יודע כלום. ואחר. מה מה קרה להם? הגמרא אומרת שהבעיה החמורה ביותר הייתה אצל אחר. והוא נפל כשהוא ירהר בדברי תורה. הזוהר הקדוש מספר שהלך בדרך וראה אב, אומר לבנו, אתה רואה שם כן על העץ, תעלה על העץ, תשלח את האם, תעשה מצוות שילוח הכן, ותביא לי את הגוזלים או את הבתים. הבן רץ לקיים מצוות כיבודיו, טיפס על העץ, גירש את האמא, לקח את האפרוחים או הבצים, נפל מהעץ ונהרג. אמר אופס, כתוב על המצווה הזו למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים כתוב למען יאריכון ימיך על האדמה. זה בתוך המצווה נפל באמת. כל התורה לא אמת. כפה. זה ככה הסיפור הידוע. הגמרא אומרת, זה לחפש בשורש. זה לא יכול להיות. אדם כזה גדול בבת אחד מזה, זה הרהור של מחשבה, מה, וזה יחיה הדבר היחיד שאחר יתלבט בו או יתחבט בו באיזה דיון הלכתי להבין דברי תורה? וכי אחר לא ידע גלגולי נשמות? לא ידע שיש דבר כזה של חשבונות מבורא עולם? הוא ידע בוודאי. מה גרם לו ליפול? הגמרא מנסה כל מיני הסברים, אבל ההסבר שהניח את דעת כולם זה נורא פשוט. הגמרא אומרת שכשהוא היה בבית המדרש לומד, זמר יווני לא פסק מפיו. היה מנגן ניגונים מצעד הפזמונים המקומי, המקום הראשון, המקום השני, אירוביזיון היווני, כל מיני דברים כאלה. היה מחובר לתרבות היוונית. מה רע בזה? חוכמה בגויים תאמין, וליוונים הייתה חוכמה? מה הבעיה? הרמב״ם לא הביא את אריסטו? מה הבעיה? חכמי ישראל לא התווכחו עם חכמי יוון? עם חכמי אלכסנדרי? התווכחו איתם, ישבו איתם, דנו איתם. מה קרה לו? זה לא מספיק. ואז הגמרא אומרת כן. מתוך מעילו היו נופלים ספרי פילוסופיה יווני. היה במחשבות שלו בבית המדרש, חלק ממחשבותיו היו בעניינים פילוסופיים בדרך יוון. זה לא הולך ביחד. והיה גזירה של חכמים שלא לעיין בספרי יוון. ורבנה, הוא זלזל בזה, תראו לאן הגיע. זה כפירה בקדש ברוך הוא. הגמרא מספרת שאחרי שהוא כפר, הוא אומרת שהלך לאיזה אחת כזו, זולה, וטבע אותה. אמר לה, בואי אליי. אמר לה, אתה לא אלישע, בן אבויה? זה היה בשבת. אמר לה, לקח, הגמרא אומרת, לקח עקר צנון מן הגינה, בשבת. עקר אותו ונתן לה. אמרה, זה לא יכול להיות שזה אלישע בן אבויה. ובא עליה. שמה זה התחיל. מזלזול בתקנת חכמים באותו הדור, שלא לעיין בפילוסופיה היוונית, שלא להתקרב לתרבות יוון, הגיע לכפירה בקדוש ברוך הוא. אבל אני מתפעל, ותבינו עד כמה באיזה מדרגה הוא הגיע, שהוא יכול להגיד לתלמידו רבי מאיר, שאומר לו חזור בך, כשהוא הולך ומלווה אותו בשבת, ורבו לשעבר רוכב על סוס בשבת, והם הולכים ומדברים ומדברים, ואז אומר לו אלישע אחר לרבי מאיר, עמוד, כי לפי הצעדים שספרתי אנחנו עובדים לעבור תחום שבת, שוב תחזור חזרה. אמר לו, תחזור גם אתה? אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, כולם עושים תשובה חוץ מאחר. אדם שכל כך הגיע למדרגה כזו, שגם בשיא הנפילה שלו היא אומר, שמעתי מאחורי הפרגוד. אתם קוטעים באיזה מדרגה הוא היה לפני כן? אדם שחוטא והקדוש ברוך הוא איננו איתו, עדיין יכול להגיד שמעתי מאחורי הפרגוד? רבי יוחנן כהן גדול, הגמרא חולקת, זה רבי יונתן, רבי יוחנן כהן גדול 80 שנה, 80 פעם נכנס לקודש הקודשים ויצא חי. זאת אומרת שהגיע לשיא השלמות האנושית שהאדם יכול להגיע. כי שם בקודש הקודשים אין רוחמות. הרהור, אתה מת. יצא 80 פעם וכפה. הפך להיות צדוקי. כפה בתורה שבעל פה, כפה בדברי החכמים. מי הם? מי צריך את הסייגים האלה? מיותר. נהיה צדוקי. בכלום, במהירות. כי רק דברי החכמים הם אלה ששומרים. זה יינה של תורה. הדברים שחכמים אומרים זה היין של התורה. התמצית שמשמח לבב אנוש, אותנו שחר לעובד. ואתה צריך לדעת איך לשתות יין. לא לחינם חזל אומרים שיש כמה דרכים לשתיית יין. הגרגרן שותה את הכל בבת אחת. דרך הנימוס, בשתי לגימות תשתה, תניח את הכוס, תיקח עוד פעם. גם יד לשתות יין צריך לדעת. וזה מה שאומרים, נכנס יין, יצא סוד. כי בחינת התורה ועצמותה הם אור אינסוף, שמאיר בה בצמצום האותיות, ומרובה הנסתר מהגלוי. כדוגמת ספר תורה, שכבר אמרנו הרבה פעמים והמציאות מוכיחה שהלבן שבו רב ממה שכתוב. למה? כי כל עוד ועוד על פי הלכות כתיבת ספר תורה צריכה שתהיה סביבה לבן של הקלף שמקיף אותה מכל צד. אז מה יש יותר? לבן. כי זה רומז לאור המקיף שעין לא יכולה לראות בכלל את המהות שלו. אנחנו לא רואים אותו. במה את המהות שלו? אנחנו רואים לבן. גם הוא לדף שלפניכם, יש יותר לבן מדיו. במה, לא רואים את האורה. אנחנו לא רואים את האורה מקיף. אנחנו רואים את האותיות. אנחנו תופסים את האותיות, כי זה צמצום. אבל מה שמאחרי האותיות, זה הכל, אתה לא מצליח לפרוט את זה. ומן המפורסמות שכל עוד ועוד בתורה היא אש שלהבת. כי קוד, איך אומר הקדוש ברוך הוא, כי קוד וראי, כאש נאום השם. ואין האדם בעולם שיהיה ראוי בהתמדה לכנוס עצמו במהות האש הזו. ולכן, איך כתוב בפסוק? כי לא יראני האדם בחי. אי אפשר, אדם לא יכול. והדרך להידבק בסייגים שתקנו חזל, ובגדרים שלהם, הם בכוח ציווי השם, קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוהיכם, שראינו בזה בפרשה. ורשי במקום אומר, מה זה קדושים תהיו? פרושים תהיו. כלומר, רשי כבר עומד על העניין הזה ואומר, מה זה, איך אתה תהיה קדוש? בזה שתפרוש עם מה שאסור לך? במכל מקרה אסור לך. אז איזה פרישה יש כאן? פרישה ממה שמותר לך. תתרחק במה שמותר לך כדי שחד ושלום לא תגיע למה שאסור לך. זה הפרישה. תהיו פרושים מן העבירות ומן העריות. ומעניין שהציווי הזה בא בסוף פרשת העריות. כי נפש האדם מתעוות להם. ולכן הרחיקו והרחיקו והרחיקו. ואם הזכרנו את נושא הציצית, הגמרא מספרת על יהודי אחד ששמע שיש מישהי מעבר לים, שכנראה סיפרו עליה שהייתה מיוחדת במינה, במקצוע העתיק ביותר בעולם.
אלעזר בן...
כן, בדורדיה. זה אחר כך, אבל יש עוד דעות לספרה מישהו אחר, לשני סיפורים. והוא מחליט בסית אהבתו למכור את כל רכושו, וללכת עליה, כי גם משלמים הרבה. והוא מוכר הכל ונוסע ועובר בים ועד שהוא מגיע אליה נשמתו יוצאת, אבל תאוותו בוערת. וכשהוא מגיע אליה אז הגמרא מספרת שהייתה על שבע מיטות וכל אחד עם ליצור יותר ויותר תאווה. והוא עולה למעלה. מגיע למעלה למעלה כבר, רק עם ציצית. בוא לעשות העבירה. אז היום ככה חשבתי על זה, בדרך אמרתי, הגמרא מספרת שהציצית תפחה על פניו. מה זה תפחה על פניו? פתאום היא קיבלה רוח חיים, התחילה לדפוק לו על הפנים. אלא שהוא מטפס כנראה בסולם, אז הוא דורך על הציצית, נתקע לו פה, אז צריך לראות מחל דורך על הציצית עוד פעם שם. קיצור, כשהוא מגיע למעלה, כל הדרך הזו שהוא דורך על הציצית, מחכבת אותו כל פעם, הגיע למעלה, כמעט לבוא עבירה, אמר, שלום, ירד למטה, מתלבש והולך. אותה אישה חטפה הלם, לא קרה לה בחיים שמישהו עשה לה כתף פדיחה. עד שבא אצלה הולך, לא היה לדבר הזה, התלבשה, מכרה את כל מה שהיה לה, והלכה לחפש מאיפה הוא, חזר הביתה. כן, שאלה מאיפה אתה וכו'. חזר הביתה, מכרה הכל, התארגנה, חזרה, הגיעה לארץ ישראל, התחיל לחקור איפה הוא, מה הוא אומר, עד שהגיעה לבית המדרש. שאלה, מי זה? פלוני. אמרו לה, זה אינו פלוני. אז עכשיו זה נושא עדין, אבל לא משנה. הוא לקח אותה לאישה, ונסע אותה לאישה, וחז"ל אומרים שבא לו ביתר. עם כל מה שהיה. מי הציל אותו הציצית? ציצית חיוב דרבנן. הצילה אותו. כלומר, אנחנו רואים כמה מצוות דרבנן מצילות את האדם מדברים חמורים ונוראים. שעליהם, כלא יחפוץ במות המת. האדם ממש מת. לכן, ביאר הרב הקדוש מסטרליק, ובזה אנחנו נסיים, אמר דבר מדהים, שראוי לכם להיות קדושים. מה זה כי קדוש אני? ראוי לכם להיות קדושים, כי אני השם. מצד חלק הנשמה שבאדם. אלא שיש בידכם חובה לדעת, כי קדושתי גדולה מקדושתכם. שלא יהיה איזה מישהו שיחשוב, שאם כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, אז אתם ואני, אותה קדושה. למה? כי הקדוש ברוך הוא טהור ואש, ואינו מקבל טומאה. אבל אתם, ונטמאתם בם, כן מקבלים טומאה. על כן בשימת לב והקפדה, בסייגים ותקנות רבותינו ז"ל, שומר האדם על קדושתו ועל ציווי השם יתברך, קדושים תהיו כי קדוש אני אלוהיכם, השם אלוהיכם. בציוויים דרבנן ולא בציוויים דאורייתא. לא להתבלבל. דווקא בציוויים דרבנן. שם באה באמת ההוכחה עד כמה אני קרוב לקדוש ברוך הוא. עד כמה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אני מרחיק את עצמי מכל ספק וצל צילו של ספק שאני אעבור על איסור דאורייתא. לכבוד האדמו"ר, נעבור אל דף 2, נקרא שני דברים שכתב הסבא קדישא. בדף 2 למעלה בצד שמאל כתוב מאוצר הברכה. באוצר החיים בספר דברים כותב האדמו"ר, זכותו תגן עלינו. זה אוסף של הרבה הרבה מאמרים של כל האדמו"רי, מי האחים הקדושים במסילה, אפילו מהאבא שלהם רבי סנדר. אנחנו צריכים להיות פנימיות שפע רוחניות מוחין קדושים כל הזמן, בוודאי בתפילין ובכל המצוות ובקריאת שמע ובתפילה. הערה יחידה ונעימה, וזה מזון התורה בדרך רוחני, זה מה שאנחנו צריכים להיות, וזהו בחינות פנימיות. זה הבחינה הפנימית של האדם, זה מה שהוא צריך לרצות להיות, וזה מה שכתוב כי ייקרא. שם זה פרשת כי ייקרא כאן ציפור. כי ייקרא בדרך מקרה, כי מזמן חורבן אין שום ייחוד ואור קבוע חוץ מצדיקים כרשב"י, שרשב"י בעצמו אומר, אנא כל יומה, בהר כתורה, התקטירנה בי בקודש הבריחו. עד שמה קורה, אומר רשב"י, כי גופו שב למושכל. כלומר, גופו של רשב"י היה קדוש לגמרי. ולמעשה נעשה אחד עם פנימיות נשמתו. אבל לרוב העולם, כי יקרה. כלומר, מעיקרון אנחנו צריכים להיות כל הזמן במצב הזה, אבל אנחנו לא יכולים. אז לפחות שאדם משתדל בעת התפילה, ובעת שעוסק במצוות, שפנימיותו תהיה זאת שמקיפה את גופו. שהוא יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא בזמן הקטן הזה. דוגמה, אדם מתפלל. אדם נוטל ידיים לסעודה. שבזמן הוא נוטל ידיים בקטע הזה, שהפוך להיות כלי לקודש גם הגוף. יש סיפור פעם שמעתי מהרב עדין שטיינזלץ, על איזה יהודי אחד, חוסיד, שיום אחד הוא ניגש איתו לידיים מסעודה. הוא ניגש לברז, לקח את הנטלה ונעצר. שעתיים עמד שם והתבונן בתוכו. מה הוא התבונן? הוא נזכר שהרבא שלו אמר לו שכל דבר בחיים צריך לשאול למה אני עושה. למה? לאיזה תכלית? אחרי שעתיים הוא נטל ידיים. ישב לסעודה. כשהוא גמר את הסעודה הוא אמר שמעולם לא הייתה לו נטילת ידיים כזו. מעולם. שעתיים לחשוב למה אני נוטל ידיים, בשביל מה? זה יכול להוציא אותנו מדעתנו אחרי 5 דקות. זה צריך להיות באמת חוסית גדול. אבל זה העניין. שאתה מקיים את המצווה, תחשוב רגע למה אני עושה את זה, לא למה. למה? לאיזה תכלית, לאיזה עניין. מה זה עושה לקודש הבריחו? מה זה עושה לשכינה? מה זה עושה לגאולה? מה זה עושה לעם ישראל? אחרי זה בשביל מה אני עושה? מה, סתם? רובוט. עדיף שמי שלא לא יודע להתבונן שיעסק כמו רובוט. אבל מי שיודע להתבונן, שיתבונן קצת. לכן, אומר הסבא קדישא, בהיכל הברכה, כל המצוות והתורה והתפילות אינו אלא לצרף וללבן האמונה שלמה. שכל מטרתה מהי? שאדם, הנה יש לנו עכשיו למה לחשוב. שכל הדברים שאנחנו עושים, כל תנועה קטנה וגדולה, שלנו. שם הוא אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא נמצא. ובזה יעשה מחומר וכלי וצלם צורה גמורה. אתם מבינים שנטילת ידיים יכולה להיות אחרת עכשיו? שמבינים שנטילת הידיים באה לברר אצלי את האמונה שלי בקדוש ברוך הוא? לדבקה בו? כי הוא חיים ממש. עד שיתעלה הכל. באלף השביעי למדרגות אלוהות ממש חי וקיים לנצח נצחים. והרע יתבער מן העולם. והטוב יתעלה אמן כן יהי רצון. זאת הדרך שאנחנו יכולים ללמוד משתי הפרשיות שלנו. לא להיות כמו שסיפרנו את הבדיחה. שאחרי שאדם נפטר, אחרי מות, כולם אומרים שהוא קדוש. לא. אלא להפוך את החיים עצמם להיות קדושים, תהיו כי קדוש אני. באופן שכשאנחנו מקיימים איזו מצווה, לפחות בזמן הזה, לחשוב למה, לאיזה תכלית, והתכלית צריכה להיות אחת, לצרף וללבן ולרומם, את האמונה שלנו שבכל דבר קיים הקדוש ברוך הוא. בדברים הגבוהים, הגדולים, הקדושים, המרוממים, ובשפלי השפלות של החטאים הגדולים ביותר. גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. כך מקובלנו מהבעל שם טוב, ומחז"ל בכלל, שגם אם האדם נמצא בדברים החמורים ביותר שאפשר לעבור בתורה, הקדוש ברוך הוא שם מציץ מן החלונות ומן החרקים. ואומר שוב ושוב ישוב למית. שוב ושוב בן החזבח. תעשה תשובה. אני מעבר לקיר. יש קיר, יש מחסום, יש חומה. רק תשוב, כי אני מציץ. אני מחכה לך. אומר הבעל שם טוב, שמי שיודע ששם באמת אלופו של עולם, מיד הוא מתגלה אליו. וזה לומדים מאברהם אבינו. שאברהם אבינו היה באור כסדים, ואברהם אבינו בכולו במקום עבודה זרה. אין אף אחד עובד השם. ומתוך כל הדבר הרע הזה, הוא מציץ, הוא מחפש את בעל הבירה. המדרש אומר שמיד מה? הציץ עליו. אני כאן, שלום, ברוך הבא. מרצון שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו ויפקח את דעתנו, שבכל מצווה ומצווה ובכל דבר שאנחנו עושים, לפחות באותו זמן, נברר למה זה מקדם אותי, למה זה מרומם אותי, ומה זה הופך אותי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא על ידי קיום המצווה, להקפיד על מצוות דרבנן, לא לזלזל בהם, לא לוותר עליהם, כי הם מרחיקים את האדם חס ושלום מלעבור על איסורי תורה ממש. וזה מה שאשי כנסת הגדולה אמרו. הם אמרו שלושה דברים. אתם זוכרים את המשנה? הבו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה. הבו מתונים בדין שאדם דן את עצמו יותר מדי לגריעותה, מחמיר עם עצמו ורואה את עצמו בעין לא טובה. מתונים בדין. ואז העמידו תלמידים הרבה. יש כל מיני פירושים לזה. אבל אפשר לומר שמי זה התלמידים של האדם? זה המעשים שלו. העמידו תלמידים הרבה. איך? על ידי שעושים סייגים לתורה. על ידי שאנחנו מתרחקים ומרחיקים את עצמנו במה שמותר לנו, אנחנו מרוממים ומקדשים ומעלים ומייקרים את ציווי הקדוש ברוך הוא שנמסר בתורה. כי אנחנו לא מתרחקים ממנו. אנחנו אומרים לו שעל דבר יקר שמים משמרת למשמרתי. ושמרתם את משמרתי. שיהיה לכולנו שבת של שלום, שבת של ברכה, בזכות האדמו"ר, הסבא קדישא, רבי יצחק, יהודה, יחיאל, צפרין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהשבת זה היארצייט שלו. תנצלו אתם את השבת הזו. פללו לקדוש ברוך הוא, שבזכותו ישפיע שפע טוב עבורכם. אתם מקושרים ככה בצורה כזו או אחרת אליו. ואפשר לסמוך עליו. יהיה רצון שזכותו תעמוד לכל עם ישראל, שכמו שהוא כתב על סוד הגאולה ותאריך הגאולה, שיעמוד למעלה הקדוש ברוך הוא ויאמר לקדוש ברוך הוא, הגיע זמן הגאולה. אמן ואמן. שבת שלום.